יום חמישי, פרשס באר, 26 למצוות מונים. עברנו את החצי, רבו ישי. אנחנו מתחילים דברים נפלאים שהתפרסמו בדברי שיח, מתוך מנחסטיידו. אחד שמרצה להורים בענייני חינוך, הוא דיבר עם מורון הגרח כנפקי שליטה. אמר לו, רב חיים, תגיד להורים דברים פשוטים, שגם ביחס לילדים, גם ביחס לילדים יש בן אדם לחווי רואי, שאין על זה מכילה. אין שום עתר לבזות להליב ילד. יש הרגשה שכביכול ילד שלו מותר לפגוע בו. אמר לו, בחיים, זה לא נכון. דברים פשוטים שאני לא צריך להגיד אותם. הוא הוסיף ואמר, זה כמו שאדם, אם הוא הולך להוכיח את החבר שלו, כמה הוא חושב קודם, אם להגיד, איך להגיד, ככה אתה צריך להרגיש לפני אותו דבר, לפני שהוא מוכיח את הילד שלו. איך יש דבר שמותר הכל אצל הילד שלו? אז שאלו אותו, אם כן עכשיו תשחי לכל בריח, כל הורי יחשוש, יחשוש בכלל מלהיר לילדים שלו, שמו יפגר או יעליב, במקום שאסור. ענה רב חיים, שבשמה יש הרבה רחמים על מי שיודע שיש כעניין של בן אדם לחבר, הוא משתדל בזה. כבר הקפדה זה על מי שעובר בזה בשעת נפש. כשאין כמי ששם לב על זה, אז אין כביש בו חובה בתרוניים הבריאות שלו, והוא הוסיף. שהעיקר התשובה של בן אדם לחבר זה ההתפייסות שהם תשים השני. אז אם כן, בילדים שהיחסים שלהם ההורים יחסים טובים וחמים, לא צריך לבקש מכינה, כל דבר שפגעו בילד. וכשאמרו את זה, כשאמרו לרב חיים קלסקי, זה הדברים שלא נגרג שם על בעניין החומר, הדברים של בן אדם לחבר ובזה זה בדרך חיים, שנשים כבר בו אילם הזה, אז הוא אמר שזה נכון מאוד. הוא הסביר שכשחותים אדם לחבר, הוא החטא כלפי החבר בעולם הזה, לכן עונש מתחיל כבר כאן. ושאין כן בין אדם למוקרים, שהחטא כלפי מעלה, אז לכן גם עונש שם. הוא מספר שהוא ראה לרבינו ספר של חכם אחד, על ענייני בין אדם לחבר, ושחיק לעשות כן, ולא שר עם השם של המחבר. הוא אמר שזה לא טוב, כי ספר כזה צריך שידעו מחיבר אותו. אחד שאל אותו, למה אני אמשיך עם דרב עקיבא, ואתם דרב עקיבא, אנחנו בימי הספירה. הוא אמר, כמי שלא ילמדו מהם. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור נפלא שהתפרסם על ידי הרב רפאל ברלזון ביתד נאמן לפני כמה שנים. 107 שנים חלפו מאותו אסון, אסון של הטיטניק, האונייה, אין ספור ספרים, מחקרים כתבו עליו. אבל דומה שמבחינתנו, יהודים מאמינים, בני מאמינים, הסיפור העיקרי של טביעת הטיטניק, אחד מהם לפחות, הסיפור של הפילנטרופ הידוע, נוסם שטראוס. נחזור אחורה, רבו ישראל, קרוב ל-100 שנה, יום רביעי, כ"ג ניסן, תרע"ב, 12 בצהריים. רב החובש שנחשב לטוב ביותר בעולם, הרוד סמית, עוזב את נמל סאות'המפטון באנגליה, בדרך לניו יורק. הוא ולא אחר פיקד על הספינת פאר הגדולה, טיטניק. הרי סיפון יש לפי הערכה מעל 2,200 איש, נוסעים אנשי צוות. כעבור 4 ימים ביום ראשון ב-11:40, קרוב לחצות בלילה, הוא הבחין המלאך, לא הוא, שניצב על חרטום הספינה בקרחון ענק. הוא הטה את הספינה שמאלה, ותוך כדי היא התנגשה באותו קרחון ענק, שיצא חתך באורך של כמה מטרים בדופן הימני, ופרץ את 5 המדורים הקדמיים, ובתוך כמה שעות הספינה תשקע. אותו ספינה בלתי ניתנת לטביעה. בשעה 2:40 זה יהיה סופי. 1517 איש שצחפו למים הכפויים, רק 712 מצלו. ומי היו על הספינה המפוארת? אלפי מאושרים שהשכילו לרכוש בעוד מועד כרטיס במחיר מפולפל, באותה הפלגת בחורה בספינה היוקרתית, ביניהם היו שואי עולם. גם נתן שטראוס, מגדולי תומכי היישוב הירושלמי, היה אמור להיות שם, אבל הוא נבח נהדר, למה? שטראוס, אף פילנטרופ אמריקאי, שהתאהב ביישוב הישן של ירושלים, מחצרות, בגס הלך, בחמטאות, ואותם תמיד לחכויים שסעתו את ליבם, רק בלחם של טוירו, לחם רגילה היה פשוט. ובילדי הפלא, שהאלשטוט של העיר העתיקה, הוא ביקר לראשונה בארץ ישראל בשנת תרס"ה, אבל עיקר, הביקור העיקרי התקיים כמה שנים אחרי זה, תרע"ב. לא בכדי היה הסימן של השנה תרעב, כאן שהרב שיפקוד את ירושלים כעבור שנתיים במלחמת העולם הראשונה, החל לתת את דעותיו כבר אז. שטראוס אמור לעזוב את הארץ לאנגליה בשביל להמשיך הביתה לארצות הברית באותה הפלגת בכורה של הטיטניק. כך ספרה לימים ביתו להתפרסם בעת לחשוב בתוך הספר זה עמך כולם. כל ההפצרות והתחתונים על ליבו של אבא לחדול מהעיסוק הבלתי פוסק עם מצבם של תושבי ירושלים נפלו על אוזניים ערלות. פשוט לא יכל לנתק את עצמו מהעיר העתיקה. בסופו של דבר הוריה של שרה, זאת אומרת, אח של שטראוס, איזידור ורעייתו שגם יקרו בארץ, החלטתי לצאת לדרכם בלי ההורים שלי, ועזבו לאנגליה במועד המתוכנן. אבא היה כל כך שקוע בענייני העיר, בקושי עלה בידו להיפרד מהם, וכל ערב היה שב למלון חיוור, עייף ותשוש. כדברי אמא, אפשר היה לחוש את הכאב שהטיל הסבל של יהודי ירושלים על עצמו ממש. הקשר הנפשי שלו עם אנשי היישוב הישן, זה נוצר ביום אחד שעשה את דרכו ברחוב שער השמיים. עבר לידו איזה אביון קשיש לבוש סמרטוטים, קורע תחת צעק כבד. אבא מיהר לשוף כמה דבעות, לתת אותו בכף ידו של אותו מסכן, בלי שאותו אביון אפילו יתכוון להודות, לבקש נדבה. אותו איש לא פנה להודות, גם לא ישר כאן פינה בתנדת ראש, אלא שב על עקבותיו במורד הרחוב, ומסר את הכסף שבידו לאיש קטוע רגל שישב בפתח אחת החצרות. אבא, היא אומרת, השתאה לפשר ההתנהגות של האיש, שהמעשה הזה קרה, פתח לו, אשנב לו, למה שתושבי ירושלים מיוחדים במינם ולאופיים הנפלא. ובעוד הוא מחפש דרכים לעזור לבנים שהתחבבו עליו, עזבה הטיטניק את חופי לונדון. וכל זמן השיבה אחרי אח שלו, איזידור, שטבע עם הטיטניק, התנחם במחשבה אחת. מחשבה שלא עזבה אותו, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא הציל את נפשו של מטרה נעלה. הוא מבין שהדאגה שלו וההתעסקות שלו כמצוקה של יהודי ירושלים ערבים ללחם, הן שעמדו כחץ בינו לבין קבורה בלזיין. אומרים בפרשה, וכיום הוא חוכיח לאימוך, אומר המדרש רבי, הדוד הכתיב, גומל נפשו איש חסד. היינו שאיש חסד חושב שהוא מתחסד עם הזולת, אבל הוא לא קולט שהוא בעצם גומל לנפשו. וזהו, קיום הוכחיך, הרי זה נעשה אימוך, אימכו לטובתך, כדי שתוכל באמצעותו להציל את נפשך. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, בחיום הוכחיך או אימוך. יש פה סיפור מדהים שהתפרסם אחד המקומות. סיפור הסיפור הרב סלמון, הוא חתן של הרב גוין, רב חיים קמיל זצל. הוא בא בספר עד, הוא בא בספר הבוסטיינו של הדורן. פעם אחת התקשר אליו איזה יהודי, אמר לו בטלפון שהוא נחה, שנרח, מבקש שירד את זה, נרד אליו למטה לתת לו נדבה. ירדתי, נתתי לו 50 שקל, מקינה יפה. והיהודי אמר לי, בטרונה של תמיה, זה מה שאתה נותן לי, תראה כמה השבור שלך נתן לי. השבור שלך, רב חיים קמיל, הוא מוציא צ'ק, וכתוב שם 4,000 שקל, סכום גדול מאוד. אני מסתכל על הצ'ק המפליא וזה שמדבר בצ'ק ישיבת אופקים. עלה לי חשד שהיה איזה בעצם צ'ק המשכורת החודשית שלו, שבלאו הכי הייתה נמוכה במקור המחיה היחיד של המשפחה, ואותו נתן רב חיים לאותו קבצן. זה לא נגמר בזה. סיפור, הוא שמפיך הרב סלמון ואומר, ניגש לחותנו, סיפר לו על אותו נחש שביקש ממנו קצת כסף. שאל את רב חיים כמה הוא נתן לו, אמר לו, נתתי לו קצת. אמר לו, אבל ראיתי את הצ'ק. של 4,000 שקל. אמר לה, הידיע לי, זה הגיע לה, ביקש כסף. רק זה מה שהיה לי בכיס, נתתי לה אבל, שלא תספר לרבנים, שלא תצטער. הלך החתן, הרב סלמון, הרב הורביץ, מנהל ישיבת אופקים, ושאל מה פשר הצ'ק שנתן היום לרב חיים, ואז תקבל האישור שזה המשכורת החודשית. ספר הרב סלמון, כל השתי שאלות העניינים, ננח הרב הורביץ, זה אמר, כל הפקינים הישיבה יודעים שלא לתת המשכורת לרב חיים, אלא רק להביא את זה הביתה לרבנית. היום נכנס פקיד חדש, לא הספקנו לספר לו על המנהג. כשראה שרשום על הצ'ק הרב קמיל, אז הוא הביא לזה רב חיים, ולכן הכסף חולק. כי אצל רב חיים כסף לא היה כלום, רק תורה. במדרש רבה, כתוב על הפסוק בשום חיוך אימוך, עבדו דכתיב, מל והשם חוי ננדל. המגיד דובנה בספר של אוהל יעקב, מרוב הלקחתוב, מסביר את דברי המדרש האלו, על פי משל. אומר משל, עשיר גדול, היו לו שני בנים שגרו במדינת הים, אחד עשיר, אחד עני. אחרי הרבה שנים לא ראו אחים האלה את אבא שלי מגיע אגרת מאב הגביר, שהוא מבשר לאח העשיר שאחיו הקטן שימצא אתו בבית, עומד להתחתן, והוא מזמין שני אחים שגרים רחוק לבוא להשתתף, אחת הכלולות. והאבא מצווה על אח העשיר להביא את אותה אח העני, שלא אחסוך בהוצאות החתונה שתהיינו לו ולאחיו. כי כל ההוצאות שהוא יעשה בעבור כבוד אביו, ישלם לאבי מיטב כספו. טוב. כשהוא קיבל את האיגרת, הלך לחנויות, קנה בגדים מפוארים, כולל לנסיעה. מי שיצא לדרך, הוא נזכר שהוא צריך לקחת את אח של העני, מיד הוא שלח שטחין שיביאו אותו. העני, שמחה לאדם המדובר, הגיע לאח שלו בפזיזות, הודיע לו אח שלו שיעלה למרכבה, נוסעים לחתונה של האח. ככה תוך כדי מיעוט דברים, פקד אליו לעלות למרכבה ונסו. טוב, הם מגיעים לאכול ספתם, ואז שורים בבית אבא, נשמע הכל בבית אביהם, שני אחים והמשפחות הגיעו. טוב, יצא מחותנים בגביית המרב, ועליה נגילה התחיל לנגן, לקבל את שני הבאים. טוב, בשון ירד השיר מנובש בגדי הוד והדר, שאלים מי זה, אומרים לו זה הבן של הגביר. ואחר כך יצא אח שלו, קורא בגדים, ערום ויחף, שאלו גם עליו. אז אמרו להם, גם זה הבן של הגביר. והוא גר ביחד עם האח, זה היה נראה להם מוזר, שתקו, לא אמרו כלום. וכך ימי החתונה חלפו, אחרי כמה שבועות אומר השיר אל אבא של הגביר, שלא יכול עוד להיות פה, צריך לעזור לעסקים. אומר לו, אבא, תצא לשלום, אף אחד לא מעכב אותך. הוא נדם, הוא ראה שאבא שלא חושב לשלם את מה שהוא הבטיח. אז לא על הברורה, אמר אבא, הנה החשבון של ההוצאות הגדולות שהיו לי. ככה הבגדים שלי, של אשתי, של הילדים, הוצאות הדרך. אמר לו, אבא, לא צריך לשלם לך כלום. מזק הבן, הבטחת לי כל הוצאה. אמר לו, תקרא את הדברים לפיך. אמר לו את המכתב. אמר לו, הרבה עצמך קראת, שכל הוצאה שתעשה לכבודי אני אשלם לך. אם באמת עשית לכבודי, איך לא חשת על כבודי ולא זכרת את האח העני להלביש אותו כרוי? אחרי שהבאת אותו לכאן, ערום ויחף, לבוש קרעים בלי סחבות, בלי להתחשב בעוגמת נפש שתהיה לי מזה. אין לך ראיה גדולה, אמר לו האבא, שרק למענך עשית את כל הצעות הגדולות האלה. את מה פתאום שלדרוש ממני שאני אשלם על זה? אומר המגיד מדובנה, המשל הוא, שהקדוש ברוך הוא כותב איגרת לאדם, שכתוב בה, שכל ההוצאות שהוא יעשה למען כבודו, בעונג השבת ויום טוב, הכל ישלם לו, כמו שכתוב מסכת בית, לכל מזונותיו של אדם, צובים לו, או ששון החוץ ממה שהם עושים בשבתות ומתנים. ואם כן, הוא אומר, חובה על האדם להשתדל, שיהיה לחוב עוד לתפארת, זה הנה אבא שבשמיים. איך הוא ייכנס לשבת מקושט ומעודר, ויוכל מעדנים, ואח שלו, אני, שבתי מתאבל ויוכל זרעונים. ואם הוא עושה ככה ומתעלם מן העני, זה דבר שכל מה שהוא הוציא פיזור על התענוגים, זה לא לתנג אל השם, אלא לענג את עצמו. ואז אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מה לך לדרוש ממני דבר על ההוצאות שעשית? וזה משמעות הפסוק, מלווה השם חונן דל. מי זה המלווה להשם? זה שחונן דל. ולאדם כזה מבטח המשך הפסוק, וגמול לא ישלם לו, זאת אומרת, גם אחרי ההוצאה שהוא הוציא על עצמו, גם כן ישלם. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים כל העם. יש פה סיפור שהתפרסם בנר לשולחן שבת בגילון הנפלא, ששאלה אחד הקוראים, ספר על דוד שלו שגר במושב לטבע השיירה. לפני השמיטה הקודמת, נסענו אליו צפונה להשפיע עליו שישמור שמיטה. הוא לא שמע מעולם על כזה דבר, אבל הוא השתכנע, שמר שמיטה עם כל הקושי הכספי. גיבור כוח כפשוטוי. במהלך השנה נשאר קש בשדות, קש אותו מוכרים להבסת בהמות. החבר שלו שבא לעזור לסוף את הקש, אמר לו כשהוא נדע, מה זה הקש הזה? זה לא קש רגיל, יש לך קש איכותי, מיוחד. משתמשים בזה למצע גידול פטריות. הקש הזה שוויו פי כמה. הוא הגדיר שהמצע של גידול פטריות זה שפטריות מאכל. זה המרכיב המרכזי בהצלחה של הגידול, ומכיוון שהוא מספק לפטריה את חומרי ההזנה, הוא מספר שהסכום שעודות של הרווח באותו שנה היה פי שלוש. אנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. סיפור הרב צבי חקק, לשמש בקודש, שמרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל במשך שנים רבות, מקדים ואומר שידוע לו שש התקשו להאמין, אבל הוא אומר, אני הייתי שם במו עיניי, ראיתי ושמעתי. הוא מספר ככה, הרב עובדיה היה מקפיד לברך קביעות על בשמים בשבת, להשלים 100 ברכות כל יום. הוא מחשב את זה בכל יום ויום, בשימת לב מרובה, כבר בכל התחשבון, הברכות, וטורח להשלים את החסר, ובכל שבת אהבה, חצי בשמים, איזה בשמים, מיני בשמים, הוא נותן ריח טוב לפורות. בשביל זה הוא מבקש שידאגו לו לענפים, ננה, מנטה, שערה חזק ומורגש, בשביל זה נטו שתילים מעצם החזק, בעדניות של הפרס שבת. לפני כמה שנים הוא אומר, בעצמו של החורף, אז הוא קרא לבן שלו, מוישה, שעה לפני כיסת שבת, וביקש שיביא לו מנטה. כי ידע, הצמח של המנטה עדין מאוד, בחורף הוא מתקשה לשרוד, אבל הוא מצא, יצא לחפץ, הוא לא מצא כלום. אחרי כמה דקות הוא קורא לו שוב, הוא שוב מבקש שיביא לו, הוא שוב יוצא, חוזר עם תשובה שלילית, אחרי כמה דקות פעם שלישית, הוא שוב יוצא, הוא שוב חוזר שהוא לא מצא. ואז העובד פונה אליי, ממשיך ומספר הרב חקק, הוא מבקש אותה בקשה, יצאתי, חיפשתי, שוב ושוב, מכל כיוון, לא מצאתי, גם אני נשלחתי פעם נוספת. חיפשתי ביסודיות, אבל לא מצאתי זכר לצמח הזה. חזרתי ואמרתי לו, כבוד הרב, גם הרב משה, גם אני, חיפשתי מכל כיוון אפשרי. אין מנטה. עובד הערב, רגע אחד, ואז אמר לי, צא עכשיו. עכשיו יש מנטה. מצאתי החוצה, והנה באמצע הדנית מתנוסס לו צמח מנטה לתפארת. ואכן הובא ככה באורחיים הקדוש תסש בשלח, שניתנה רשות לצדיקים לשלוט על הטבע. תנאי הוא אומר האורחיים, תנאי הוא שתנאי הקדוש ברוך הוא על כל מסי בראשית, להיות כפופים לתורה ולעמליה, ולעשות כל אשר יגזור עליהם. ושלטם עליהם תהיה משלת הבורא ברוך הוא, ולזה תמצא כמו כן בשמיים ובארץ ובכוכבים, בשמש וריח שלטו עליהם צדיקים יחידים. ואנחנו ממשיכים עניין הדיומי. מה הם פיוטי אבו וגאולו? איכן נהגו לאמרם בתפילה בשבתות של פסח לעצרת, ואיכן נהגו לשוררם בסעודות השבת? יש פה דברים נפלאים מעת הרב ישראל יעקב פרבר, והרבי בלייב שטיסלין וחברי ספר המנהג. במדינות אשכנז נהגו בשבתות של פסח חשבות להגיד פיוטי אבו וגאולו שנתחברו על ידי רבותינו הראשונים, פיוטה בברכת קריאת שמע של שחרית. פיוטי אהבה בתפילה צהבו רבו, פיוטי גאולה בברכת גאול ישראל, לזכר חורבן הקהילות בעת מעשי הצלב שלו בזמנם. בשנת דלת אלפים, תפתף נונזב, בתקופה שבין פסח לעצרת, שהנצרים היו בדרכם ללחום עם הישמעאלים, לעלות לירושלים, לכבוש אותה. בדרכם החריבו הרבה קהילות בעירות מישראל, ורבים מבני עמנו נהרגו לקידוש השם. כך גם הובא במעריל במחזורים עתיקים. כך גם כתב התז, שנוהגים קצת אבלות בימים שבין פסח לעצרת לזכר גזירת תתנב, תתנבוב. אנחנו גם מבקשים מהשם שיושע אותנו מהגלות תמר ויזכור זכויותינו ויגל אותנו במהרה כי מי ציסינו בארץ מצרים ארינו נפלויס. קהילות החסידים שהולכים לאורו של הבעל שם דבר הקדוש, שומעים את הפיוטים האלה כמו שיודע שהם מקפיד שלא לומר פיוטים בתפילות וברכות קריאת שמע משום הפסק. כמו שאומר בשולחן ערוך, שיש למנוע מלומר אותם משום הפסק בקריאת שמע, כך גם נהגו אחריו, הרב קודש רמי הלך מז'אז בתלמידיו, כך גם מנהג בארץ ישראל שלא לומר פיוטים, כמו שכתב בספר עיר הקודש והמקדוש. ויש מקומות שלא רוצו לבטל את המנהג, ולכן אמרו את הפיוטים אחרי התפילה. כך גם נהג המערם מאונגבר, שהוא אומר שהמחברים קדושים גדולים שנקים על החיים, כמו רבי יוסף טוב, אין להם ורשי הקדוש, ואחרי שהם תקנו לנו להגיד אותם, מי יבוא לבטל דבריהם? ובספר מיכלי דאסוסו, אז כתוב שהגאון רבי צחוק שור, עבד גבודיץ, היה אומר את זה מאוד עכשיו. אבו צ'אץ' בספרו של אברום מביא שמדורו של אריזל הפסיקו להגיד את הפיוטים, כיוון שאריזל הבטיח, תם ישראל שלא תהיה גזירת שמת חז ושלום על ערבים, ולכן נכון למעט מלומר למעט ולומר בשבת. דברים שמורים אצל יגון. זה שהקשור על האל של אברהם, איפה לקח את זה? הרי בשנת תש, שאחרי פטירת אריזל, הייתה כן שעת שבת גדולה, פרם ישראל. נהרגו אלפים ורבות, הם כן בוודאי אומרים שראוי לומר, שם פיוטים, לעורר את הגאולה השלמה. לכן מצאינו גם לכמה גדולים שהיו אומרים אותם באמצע סעודת שבת, ויש צדיקים שנהגו לזמר את הפיוטים כשהיו עורכים את שולחנם, כמובן בספר הספרים של צדיקים, על הרב קודש רחמן מוישה מקוז'ניץ. כשאצלו היו מזמרים את הפיוטים בסעודה, כך גם היה נהג הזה הרב קודש מרופשיט לשיר בסעודת שבת ביום, כך גם נהג בצהל, זה ג'יקוב, שחס של שבת, בבובוב, שולחן התורות שבשבת קודש אחרי צהריים לפני מינכן. ואנחנו ממשיכים דף היום בהלוך, אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן שיניין ג' סעיף א'. באיזה אופן ניתן לערב יחד שתי חצרות משני צידי הרחוב? על כך ועל עוד נושאים מעניינים. נשמע כולנו, נוכל לשמוע בשלוחה אחד בשירותי הרבנים הגאונים. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תניע דף היום בהלוך. כפי שבו למדנו עירוב חצרות משותף לשתי חצרות אפשר לעשות רק כשיש ביניהם פתח או חלון שמאפשר מעבר בני אדם או חפצים זו לזו. שתי חצרות שבשני צידי הרחוב ובכל אחת מהן ישנה מרפסת שבולטת מאחד הבתים שבא לרחוב. זה המרפסות ממוקמות אחת מול השנייה יכולות החצרות לערב זו עם זו על ידי הנחת גשר כגון קרש וחדרים שיחבר בין המרפסות ויחשב כפתח שמשמש למעבר מחצר לחצר. הוא מכיוון שנחשב כפתח, אז הגשר צריך להיות בעצם ארבעה צפחים לפחות, כרחבו המינימלי של פתח. ויש אומרים שבכדי שיחשב כפתח קבוע, שמאפשר רוב חצרות על הגשר, להיות מחובר באופן שלא ינטל בשבת, או לפחות להיות כבד, במידה כזאת שמן הסתם לא יסיר אותו בשבת. יש אומרים שגם אם הוא לא מחובר, והוא לא כבד, הוא נחשב כפתח קבוע. בהמשך לאמור, אם המרפסות לא מוקמות אחת מול השנייה, דהיינו שיש ביניהם מרחק של יותר משלושה צפחים באורך קיר הבית. כלומר, שהאחת מוקמת לצד מזרח, לדוגמה, והשנייה לצד מערב, או שיש ביניהם הפרש גובה של יותר משלושה צפחים, ממילא הגשר הוא לא מחשב כפתח, או בגלל שאין דרך לעשות פתח בצורה כזו, או בגלל שאין דרך לאדם לעבור גשר כזה, שעומד באלכסון או בשיפוע. וזה לא נחשב שיש מעבר חופשי בין המרפסות. אבל אם המרחק האווירי ביניהם ברוחב הרחוב, כן, בדוגמה שהזכרנו, המרחק מדרום לצפון הוא פחות מארבעה צפחים, כיוון שאפשר לעבור מזו לזו בפסיעה רגלית, ללא דילוג בפסיעה רגילה, לא דילוג בקפיצה, אז גם בלי גשר זה נחשב כאילו יש פתח ביניהם. ומילא גם באופנים האמורים זה נחשב כאילו יש פתח ביניהם. באופן שבו החצרות יכולות לערב זינזו וזו ולא ערבו, כן? אז מלבד האיסור לתתל חבצים מבתי חצר זו לחצר אחרת ולהפך, אסור לדיירי שתי החצרות גם לטלטל מבתיהם של אל השטח של המרפסות, שמקביל בכמה חיבור שלהם זו לזו, ולהפך. וכל שכן, כל מכן שאסור לטלטל מהבתים אל הגשר במידה קיים, ולהפך. ואם כמה חיבור של המרפסות באמצעות הגשר ובאמצעות קרדתן זו לזו, נמשך לכל האורך קיר הבית, או לאורך של יותר מ-10 עמות, שתי המרפסות נחשבות כאחת. כל עוד לא ירבו זה מזו, אסור לדיירי שתי חצרות לטלטל מבתיהם לכל שטח המרפסות. אבל החצרות לא נחשבות בגין כך לחצר אחת, כיוון שהחצר לא פתוחה ישירות למרפסת. וכל חצר יכולה לערב לעצמה כדי להתיר את הטלטול מבתי החצר לחצר ולעבר. האירוע המשותף נדרש רק עבור המרפסות. עד כאן בעניין דפעמים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. שתי חצרות שערמת תבן בגובה 10 צפחים משמשת כחוצה ביניהם, אסור להכיל ממנה בהמה בשבת. אסור גם להעמיד אותה בסמוך לערמה כדי שתוכל, מחשש שיאכילו אותה בידיים. נחלקו הראשוני עם טעם האיסור מפני החשש על ידי אכילת הבהמה תונמך הערמה, פחות מ10 צפחים, או מפני שהתבן המיועד למחיצה הוא מוקצה. מחיצה שהקימו על גבה גשר, למרות שהמחיצה עוברת תחת הגשר, הגשר נחשב כפתח במחיצה, אם רחבו 10 רמות או פחות, או כפרצה, אם רחבו יותר מ-10 רמות, ובאופן כזה מתבטלת כל המחיצה. נפליג 100 ימים אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו, הוצאה מרשות האוכל לרשות הרבים, ולהפך, אסורה מדאורייתא רק בהוצאה ישירה, כגון בעברת החפץ בידיים, או בזריקתו ישירות לרשות האחרת. אבל הוצאה לא ישירה שנגרמת מכוחו של האדם, כגון שהוא שופך מים במרפסת שלי רשות הרוחית, על דעת שיזרמו מעצמה ויצאו דרך המרזב לרשות הרבים, שוכר רק מדרבנו, ופעולה כזאת מכונה קויחוי. וכתבו הפויסקים שהוצאה כזו מרשות הרוחית לרשות הרבים, כגון מרפסת לחצר הבניין המשותף שלא רוב חצרות, מותרת לכתחילה. שתף רואים את הנודב לי, האם דיין יכול לקבל מזכורת? ומי אסור לקנות בשר צבעים? ומי אסור לקנות מלח? וכך ועל עוד נושאים מעניינים, אחר לשמוע וללמוד כולנו במסכת חול דף כ"ט, וגם בשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור מוכן הרבנים הקודם. ולקראת סיום החפיץ עם מוחיים, בהלכות שנלמד היום, בסדר לימוד הימים החפץ חיים, אנחנו עומדים במצווה נדירה יחסית. בתורה נאמר מדבר שקר תרחוק, אבל ישנם מצבים שבהם אמירה דבר שבעינינו לא אמת, לא רק שאין בה איסור, אלא אדרבה, היא מצווה. כלפי מה הדברים אמורים? למה קנה חפץ? המוכר רימה אותו. ודמי המקח ותיבסחורה וכדומה. זה מצב שבו, על פי דין תורה, הקונה לא יכול לחזור בו לבטל את המקח. יהיה אסור לומר לו שהמוכר רימה אותו שהסחורה גרועה יקרה, כי משאין בזה תועלת. ולא זו בלבד, אלא גם מצווה לשבח בעיניו את המקח. אין בזה איסור שעד זר שקר תרחוק. כמו שאמרו חזה בקסובס, הרי שלקח מקח מן השוק, והוא אומר שצחנו בעיניו. מה הדין במקרה שעל פי, שבו על פי דין תורה כן יכול הקונה לבטל את המקח ולהחזיר לעצמו את כספו? כאן יהיה מותר לו. כמובן, לצורך מספר תנאים, שלא אגדיל את העוולה יותר מדי, שהתכוון לתועלת, ושבאמת יהיה לתועלת. למשל, אם הקונה הוא לא טיפוס שילך את דבר, אתה מוכר, או לעשות לזה עסק, להחזיר, נגיד לא נורא, מילא. אז יהיה אסור לספר לו, כי מילא לא עשה כלום. לכן הוא משער שהמוכר ישמע את אורחה שלו. אז צריך לנסות להוכיח אותו קודם. אבל יש גם תנאי נוסף. אם הוא יודע שהקונה הוא אדם שולח רחל, הוא יספר למוכר שפלוני אמר לו על הסחורה שהוא קנה ממנו. כותב החפץ חיים צורך עיון אם מותר לספר לאיש כזה את האמת, אם זה שהוא מכשיל אותו באיסור החילוס. אלא אם כן הוא יודע שאם יזהיר אותו שלא לספר אז הוא יזהר, הוא שמע בקולו. הרי לנו אומר חבוצך מאוד הפסד כאן בעולם הזה, כתוצאה מארון החילות, לקונה עיר השמיים השומר לשונו, מותר לספר. וכך הוא יכל להציל ממנו, ואילו הרחלן אומר חבוצך עם הרחלן הפסיד, כי אסור לספר לו. בבירור מוסופים של דיר שמציינים שלאל לגבי נידון דומה לספר לאדם שפון יגזל אותו, עכשיו חבוצך לא יסתפק אלא כתב לידי, שאם אני אגזל ורחלן אין כל יתר לספר לו. אז למה פה הוא כתב שצורכים? אז מביאים פה את הסברו של הבעל עלי בער, לחלק בין המקרים. שם מדובר לגניבי ממש, שזה דברי גנאי, ואילו כאן מדובר על מכירה ביוקר. שאין בזה גנות כל כך, ולכן אנחנו צריכים להסתפק. אגב, התנאי של תועלת שהוזכר כאן, הובא בבירור מוסופים, נדון מעניין. בעניין הססת מורות, כמו שמוצא בסמינרים, שיושבות יחד כל המורות בנות על כל בת, שייתכן שמורה למקצוע מסוים תשמע, גנות על בת שהיא לא טובה מקצוע אחר, ויש אפשרות למנוע את זה על ידי שהמחנכת תשב עם כל מורה מקצועית לחוד. אלא מה? שלפעמים על ידי הדיון בין כל המורות תצא מסקנה ברורה וטובה יותר, תשוב ברוב יועץ. אז דעת הגרח קניבסקי שליטה שכמה שלו תועלת מותר. אכן, כי ברור שאין תועלת בשמיעה של מורה מסוימת, כגון שהדיון הוא לגבי בת שהיא לא תלמידה שלה, דעת הגרח של יושיב שאם אין לה תועלת בכך, אף לאחר זמן ראוי שלא. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, הגר"ח גרינמן במכתב כותב, הרצה כלפי הזולת וראיית רק את ראש של כל אחד, אשר זו מצווה מן התורה. מוסיפים, הוא אומר, מוסיפים אהבה ותהילה מופרדת לאשר זכה להקיים על אחד זה. אם תתבונן תראה כי האהובים והנערצים הם תמיד האהובים והמעריצים. משתדל רבותיי לאהוב ולהריץ את הזולת ולראות רק את הטוב שבכל אחד. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא ושבת שלום, עם הרבה הצלחה בכל השאר שנהיה, כוחניות וגשמיות וכל זה בסדר.